גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 234, עד עכשיו הוא היינו למעלה מ-700 חוקרים וצוותי מחקר ופיתוח. אלו שבפרק הזה יספרו על מזון שהוא דג שגדל מתרביות של רקמות, על התאמת טעמים וריחות של גידולים צמחיים לפי הצורך, והיהודים באים מתחת למיקרוסקופ. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. דג טעים ועסיסי מהמעבדה לצלחת.
בעתיד, כשאתה תגש לסופר ותרצה לקנות דגים, אז יחד עם הדגים הקפואים שמגיעים עכשיו מנורווגיה ומכל מיני מקומות אחרים בעולם, תהיה לך גם אפשרות לקנות את המוצרים שלנו, שיהיו בעצם מבוססים על תאי דגים. זאת אומרת, אנחנו מגדלים תאים של דגים ותאים מגוונים שמייצגים רקמות שונות.
וגם,
איזה מגניב היה יכול להיות אם היינו יכולים לשלוט איפה יופיע פיגמנט בצמח, ובעצם לעצב את הצמח לכל מטרה, רצון, חג, אירוע.
אז מסתבר שאפשר, ובסוף מחקר על תכני טלוויזיה דרך העדשה של היהודים באים.
גם תוכנית טלוויזיה זה בעצם טקסט, שאנשים, יש נשים וגברים שכותבים אותו, ויש אנשים שצפים בו, ולא תמיד למה שהתכוון המשורר או המשוררת, זה מה שהקהל מבין.
שלום דוקטור אורנה הראל.
שלום רמי.
איך להציג אותך?
מנכלית של חברת סיטוסל.
שזה?
חברת סיטוסל היא חברת חממה, שיושבת בחברת חממה של פרסטארט. אנחנו יושבים בקריית שמונה, ואנחנו עובדים על ייצור של מוצרי דג שמבוססים על, על תאים. בעצם דג מתורבת.
דג מתורבת, מה הוא הולך להצגות בקאמרי? או לסרטים?
אפשר, אפשר. כן. אפשר לחשוב על זה.
הולכים עם, עם הסקית אקווריום כזה. אוקיי.
לא. מה שזה אומר, שבעתיד, כשאתה תגש לסופר ותרצה לקנות דגים, אז יחד עם הדגים הקפואים שמגיעים עכשיו מנורווגיה ומכל מיני מקומות אחרים בעולם, תהיה לך גם אפשרות לקנות את המוצרים שלנו, שיהיו בעצם מבוססים על תאי דגים. זאת אומרת, לא דגים שמישהו דג בים או גידל בבריכות או גידל בים, אלא דגים שגדלו אצלנו, התחילו בעצם מחוויות ענק, כשאני מדברת ענק, אז זה באמת חוויות של 20,000 ליטר, משהו כזה.
לקחתם חוויות של וויסקי והפכתם אותם לחוויות לגידול דגים. אני מקווה לפחות שלדגים נתתם את השאריות של מה שהיה שם מקודם.
כן, כן, לא. זהו, שאנחנו לא מגדלים את הדג בשלמותו. אתה יודע, יש פחת מאוד גדול, כשמאבדים את הדגים, אז יש פחת, אז אנחנו לא מגדלים את הדג עם העדרה והקסקסים והזנימים, החלקים שהם מאבדים אותם בעיבוד. אלא אנחנו מגדלים תאים של דגים, ותאים מגוונים שמייצגים רקמות שונות. זאת אומרת, זה יכול להיות רקמת שריר, זה יכול להיות רקמת שומן, ובסופו של דבר מייצרים מוצר מהתאים.
זהו, תראי, אורנה, עומדת לי על קצה הלשון שאלה שהיא נראית לי קצת מקושקשת, וזה לשאול אם אתם גם עושים את הדג לפי, בואי נגיד, אם זה יהיה לברק או בס או, או סלמון או דניס או כל מיני כאלה. נדמה לי שזה לא זה העניין, נכון?
לא,
זה דווקא. את יודעת מה שאלתי את השאלה המקושקשת, אוקיי.
אז זה דווקא שאלה טובה, כי כיום
לפעמים גם הקשקוש יוצא יפה.
תראה, המטרה בסופו של דבר היא תהיה לייצר מוצר שיהיה מוצר שהוא לברק, זאת אומרת, התאים באים מלברק, ובסופו של דבר למוצר עצמו יש טעם של לברק, מרקם של לברק, ריח של לברק.
ממש ככה.
לגמרי, בוודאי.
אוקיי.
בוודאי.
כלומר, והתהליך הוא אותו דבר, זאת אומרת, תהליך הייצור של דניס, של לברק, של סלמון או של בס, הם זהים או שאת צריכה לשנות אותם?
זה אחד הדברים שאנחנו חוקרים עכשיו. זה דגים שבאים ממקומות שונים, חלקם דגים של ים, של מים מלוחים, חלקם דגים של מים מתוקים, ולכל אחד מהם יש תנאים קצת אחרים. ואנחנו עובדים עכשיו על מגוון של תאים, ובדיוק על ביסוס התנאים שדרושים כדי לגדל כל אחד מסוגי התאים שבאים מהדגים האלו.
טוב, את ההתמודדות עם ארגוני הדייגים תצטרכי לעשות לבד, בלעדיי אני אתחיל, אני אשאר אותך אבל לפי התוכנית שאני תמיד שואל, ממה זה מתחיל? כי את יודעת, דגים ברוב המקרים זה לא מוצר שחסר. זאת אומרת, הוא קיים כמעט כל הזמן, הים מספק אותו בשפע וזה, ובכל זאת, הייתם צריכים להתחיל מאיזושהי נקודה שהיא תהיה, את יודעת, שהיא גם תהיה נכונה מבחינת המוצר עצמו, אבל היא גם תיתן לכם את שדה המחקר היעיל ביותר, כדי להבין שזה המוצר, שבסוף זה המוצר שאליו מתכוונים.
טוב, אז תרשה לי לחלוק עליך על הנחת המוצא.
אני תמיד
כי משנה, בסדר. הנחת המוצא שלך שדגים יש בים בשפע, היא לא מדויקת.
אוקיי. Okay.
זאת אומרת, אנחנו, יש תופעה שנקראת overfishing, mm-hmm. שבעצם האקוסיסטם הוא הדגה העולמית, וזו תופעה עולמית, היא לא ספציפית לים התיכון שלנו, היא מופיעה בכל העולם, בעצם הולכת ומדלדלת. Mm-hmm. זאת אומרת, הנתונים מראים שבערך 90% מהדגים שאנחנו צדים בים היום, mm-hmm. נמצאים באיזושהי תחת סכנה. כן, יש כ-7% של מינים שכבר או נעלמו או בסכנת הכחדה. זה אומר שאין היום כבר גרעיני רבייה שיכולים לתמוך בזה שהאוכלוסייה תתאושש, וגורל דומה, אם אנחנו נמשיך בקצב הדברים שנעשים היום, גורל דומה צפוי גם לדגים
אבל
אחרים.
אבל האדם עושה הרבה גם בהיבט של גידול מלאכותי של דגים בהקשר הזה.
נכון, נכון. אז יש כמה סוגים של דייג מלאכותי, או גידול כזה, גידול. או שמגדלים בכלובים בים, אתה מכיר את הדניסים, את הסלמונים, מגדלים אותם בכלובים בים. יש בעיה גם עם זה, בעיה של
אוקיי, אורנה, חלקת עליי, ואני מבין שהדגה הולכת ומצטמצמת.
הדגה הולכת ומצטמצמת.
וזה בעצם נותן לך את הרקע של התעשייה.
רגע, זה כיוון אחד. אבל מצד שני, הדרישה, הדימנד לדגים, רק הולכת ועולה. כי לדגים יש בצדק. הם נחשבים כמקור חלבון מאוד איכותי ומאוד בריא. יש להם
אומגה.
גם. זאת אומרת, חוץ מחלבון, יש להם עוד יתרונות בריאותיים. Mm-hmm. אז מעבר לאוכלוסייה בדרום מזרח אסיה, שניזונה מעיקר התזונה שלהם מדגים, גם בעולם המערבי, הדרישה לדגים הולכת ועולה. אז יש לך מין מצב של הידלדלות ההספקה, mm-hmm. לעומת העלייה בדרישה. Okay. וכאן אנחנו בדיוק נכנסים.
שזה, בואי נגיד, אבן שואבת לעוד הרבה דברים. ממה התחלתם? זאת אומרת, הייתה איזושהי שאלת מחקר או משהו מהסוג הזה? או שאמרתם, יאללה, נלך וננסה לתרבט את הדג מנקודת האפס?
תראה, הרעיון של לעשות בשר מתורבת, עכשיו אני לא מדברת על דגים, אלא בשר מתורבת, כן. כבר כאיזשהו חזון עתידי כבר קיים לא מעט שנים. יש חברות שכבר עושות את זה, כולל בארץ, mm-hmm. עושות את זה בשלבים של מחקר והתקדמות לאט לאט לשוק.
יש כאלה שבונות מכונות חליבה לפרות מתורבתות.
זה סיפור אחר. עכשיו, הדגים הגיעו, הרעיון לעשות דג מתורבת הגיע קצת יותר מאוחר, כי הכלים שדרושים כדי להתחיל מחקרים מהסוג הזה, פשוט עדיין לא מספיק קיימים בדגים. זאת אומרת, יש איזשהו פער שצריך לגשר עליו בדגים. זאת אומרת, למשל, אתה מתחיל מזה שיש לך מה שאנחנו קוראים בז'רגון המקצועי, אנחנו קוראים לו קווי תאים. זאת אומרת, תאים שיודעים מה הם, שהם יודעים שהם תא שריר או תא שומן וכן הלאה. אז יש היום, יש בנקים של תאים שאתה יכול ללכת ולהזמין מהם כרצונך. לא שיש שם את כל מה שאתה רוצה, אבל יש. בדגים, כמעט ואין קווי תאים מסחריים שאפשר להתחיל מהם. אז האתגר הראשון שלנו הוא בעצם לייצר את קווי התאים שלנו, של החברה, אנחנו בגדול, אני לא אכנס יותר מדי פרטים, אבל בגדול לוקחים דגימה מאיזשהו רקמה של, נגיד, מרקמת שריר, ואז מבודדים ממנה את התאים, ואז מגדלים אותם. תהליך מאוד ארוך וסיזיפי, שבסופו של דבר מאפשר לנו לקבל מה שאנחנו קוראים ביומסה. במילים אחרות, כמות, 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 כי אנחנו צריכים הרבה תאים, כדי שנוכל לעבור לשלבים הבאים, שהם השלבים של יצירת המוצר.
רגע, אתם ישר, בגלל זה שאלתי, אתם ישר הלכתם לדג, כי אני פה שומע על כאלה שמה שהם עשו, הם הלכו לסקירת רשת של חלבונים מכל מיני סוגים. את אומרת, בהקשר שלכם, היה צריך לבנות את זה מההתחלה.
תראה, אנחנו, הצוות המייסד שלנו, הוא מכיל אנשים שמכירים דגים, עובדים על דגים, חוקרים דגים במסגרת אקדמית, אז דגים, זה לא היה משהו זר להם.
אורנה, תראי, זה שזה לא זר, זה בסדר. השאלה, אם אתם הייתם צריכים ליצור, שזה גם בסדר, ליצור מההתחלה את מאגר המידע על תאי הדגים.
לגמרי, לגמרי, כן, לגמרי.
ממש לא היה?
ממש לא היה, כן. זה משהו שאנחנו עושים אותו עכשיו.
זה קצת שלב מעט, נראה לי. כלומר, הוא מעט את התהליך.
זה שלב הכרחי, אתה לא יכול בלעדיו.
אוקיי.
וזה שלב הכרחי. יש בו הרבה מאוד עניין מדעי, כמובן. יש בו הרבה מאוד גם הרבה שאלות נוספות שהן לאו דווקא שאלות מדעיות, אבל זה שלב הכרחי.
באיזה שלב בהיבט הזה אתם נמצאים? עדיין בגידול תרביות או מה?
אנחנו עובדים על הרבה מאוד סוגים של דגים, ואנחנו מגדלים את התאים שלנו, אז כן, אז התשובה היא כן.
זאת אומרת אם אני מחפש את ההמשך בשיחה איתך, אני צריך הרבה יותר לשאול אותך לגבי המטרות, כי בינתיים הדרך היא זה שבסדר, אוקיי, אז אתם יודעים להפריד תאים ולהפריד מזה את החלבונים, אולי גם לגדל חלבונים.
לא, 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 אנחנו לא מפרידים חלבונים או לא, מגדלים חלבונים, אנחנו מגדלים תאים.
אוקיי, לגדל תאים, תאים של מה? של חלקי הדג?
כן. זאת אומרת, יש לנו תאים של רקמת שריר, או תאים שהם פרה-התמיינות שהצלחנו לגרום להם להפוך במעבדה, כן? שזה גם כן כלי חשוב. הצלחנו להפוך אותם, להגיד להם, עכשיו אתם תהפכו לתאים של רקמת שריר. כי בעצם, אני רק ברשותך, מה שאנחנו אוכלים בעיקר בדגים, זה בעיקר שריר. זה קצת פחות מורכב ממה שאנחנו אוכלים כשאנחנו אוכלים סטייק.
שנייה רגע, אורנה. אז את יודעים לגדל תאי שריר. השאלה אם את יודעת לגדל, כמו ששאלתי מקודם, תאי שריר של בס, תאי שריר של לברק, תאי שריר של דניס, של סלמון, של כל סוף.
תראה, ההבדלים ביניהם הם לא כאלה גדולים.
זה בסדר.
ואז התשובה היא שאנחנו יודעים לגדל את תאי השריר של הדגים שאנחנו מגדלים עכשיו.
כמה מינים?
כרגע יש לנו 5 מינים.
אוקיי. וזה באמת נותן דג, לא דג, בואי נגיד מרקם של דג שאפשר להתאים אותו, או לראות בו תואם של אותו דג שממנו לקחתם את התאים?
תראה, כל הנושא הזה של 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 איך ייראה המוצר הסופי, הוא נושא גדול ועצום. בסופו של דבר, השאיפה היא כן, לייצר לנו דברים שיהיו דומים. זאת אומרת, ששוב, שהתאים מלברק יראו כמו הלברק, והתאים שילקחו מדניס יראו כמו דניס. בסופו של יום, המוצר שיבנה סביבם יהיה כמו דניס, והם לא יהיו אותו דבר, בוודאי.
מה המכשולים?
מה המכשולים?
אז עזבי כרגע את ההסדרות וכל מיני כאלה. המכשול האמיתי בייצור של, איך קראת לזה? מסת תאים.
תראה, התאים האלה הם תאים מפונקים, צריך לדאוג להם. וצריך לתת להם את התנאים הכי טובים שאפשר, כדי שהם ימשיכו לגדול ולהתחלק.
אוקיי.
אחד הדברים, זאת אומרת, קשור לאוכל שנותנים להם. עד היום בתחום היה מקובל לתת איזשהו מרכיב שהמקור שלו מבעלי חיים. זאת אומרת, איזשהו נוזל, איזשהם חומרים שהפיקו אותו מפרות.
נדמה לי שעצמות או
מפרות. לא, אני לא מדברת על ג'לטין, מפרות. זה נקרא סרום. עכשיו, יש בזה איזשהו, וזה, כשלעצמו הכיל את כל הדברים הטובים שנדרושים כדי שהתאים האלה ימשיכו לגדול ולסגסג.
אבל למעשה את עושה מה שאת לא רוצה לעשות.
נכון. אז לכן, זה כמובן, אתה ענית על זה. אז היום יש הרבה מאוד מחקר, כולל אצלנו במעבדה, על תחליפים שבעצם לא יגיעו מבעלי חיים. כי כדי להאם אנחנו צריכים להרוג פרה כדי לגדל תאים בתרבית, אז לא עשינו בזה שום דבר.
זאת אומרת, צריכה לגרד את המאכלים של הפרה כדי...
ועכשיו אנחנו, לא רק אנחנו, בכל התחום הזה בעולם, עוברים יותר ויותר אנחנו קוראים לזה למזון, למדיום, שהוא לא, אין בו מרכיבים מהחי.
כן.
בסדר? וגם אנחנו עושים את אותו דבר.
אבל רגע, את כבר יכולה לתת לו... כמו ששאלתי, לגרד, בואי נגיד, פרות אוכלות חציר. את לא יכולה לתת לתא חציר, אבל את יכולה לתת לו את המרכיבים של החציר.
לא, זה הרבה יותר מורכב מזה.
אוקיי.
כי מה שיש שם זה הרבה מאוד סוגים של חלבונים שונים. אנחנו קוראים לזה פקטורי גדילה.
אוקיי.
ועוד פעם, גם לדגים יש פקטורי גדילה מיוחדים להם, זאת אומרת, שעד היום לא נחקרו כמעט. ופשוט לקחו... פקטורי גדילה מפרות והשתמשו בהם.
איך מאכילים אותם בכלל? הם הרי לא...
הם גדלים בנוזל, זה נורא נחמד.
חשבתי עם זונדה.
לא.
ובשלב הזה של המחקר, שהוא כבר, אני מבין, די מתקדם, לאן הגעתם?
הגענו לזה שאנחנו בדרך לייצר פרוטוטייפ. פרוטוטייפ בשפה שלנו זה אומר המוצר הראשוני שיראה כבר, בחרנו כבר את סוג הדג שאנחנו רוצים להתמקד בו בשלבים האלה, ואני מקווה שבקרוב אנחנו נוכל לראות פרוטוטייפ ראשוני.
את מחכה שאני אשאל איזה דג?
אני לא יכולה, אתה יכול לשאול, אני לא...
זה עדיין בתהליך.
זה עדיין בתהליך, כן.
והמטרה היא לפתח מרכז ייצור לתעשייה המונית, או פשוט להביא מוצר, חבר'ה, מי רוצה לקחת ולעבוד עם זה? נניח, יש לכם פה הרבה כאלה.
לא. בסופו של יום, אם אתה שואל אותי מה סיטוסל תעשה כשהיא תהיה גדולה, הסיטוסל תייצר ממש שיהיו לה מפעלי ייצור, שבסופו של, כאילו, בצד אחד יהיו התאים ועוד כל מיני מרכיבים שלא נכנסתי אליהם, ובצד השני יהיה מפעל שירוז את הנתחי דג שאנחנו נייצר במפעל, ואנחנו עוד פעם משם לסופרמרקט.
את זוכרת מה שאר על הפלאפל? שהפלאפל של אשכנזים מכיל גפילטה פיש? הנה, יש לך לאן נשאף. דוקטור אורנה הראל, תשמעי, אני עוד יכול לשבת איתך פה שעות ולהתעניין. בסוף אני יוצא ממך גם איזה דג זה יהיה, אבל אני לא עומד אותך באתגר הזה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
שלום, אמיר טירולר, מנהל פיתוח של חברת פיגמנטיום בחממת פודטק פרש סטארט בקריית שמונה. שלום לך.
שלום, שלום.
אני צריך לשאול לחיצת הניסויים לזוגתך.
כשהצעתי עוד לא היה יכולת.
ואם היית מציע לה עכשיו, מה היית עושה? נותן לה צרור אלים עם?
עם הקדשה ובקשה, תנסי לי.
כן?
כן.
זה אפשרי?
אפשרי לגמרי.
אתה פיתחת את זה.
נכון.
ומה זה בעצם?
בעצם מה שפיתחנו זה מנגנון מולקולרי.
אוקיי.
שיודע להפעיל גנים על ידי אות חיצונית. במקום ובזמן ספציפי שאנחנו נגדיר לו.
הוא גם יודע לכתוב את האותיות, או שזה אתה צריך לשים אותו על ה...
אתה צריך לשים
אותו. הבנתי אותך, אבל אתה יכול לצייר עליו.
בדיוק.
זאת אומרת, אם היה פה פיקאסו, היה מבסוט מהעניין הזה.
זה כמו להפוך את הצמחים לדף קסם, ופשוט לעורר את היצירת פיגמנט במקום ספציפי.
נדמה לי שמי שכתב את שרלוק הולמס עכשיו התחיל להתעניין בך, אבל בוא, אני מתעניין בקטע הזה מבחינה מחקרית. ממה התחלתם בדעת? לא רציתם לשגע את הצמחים הרי.
נכון, אבל כן אמרנו לעצמנו בעצם, אני והשותף שלי טל, שהוא המנכ"ל של החברה, בעצם איזה מגניב היה יכול להיות אם היינו יכולים לשלוט איפה יופיע פיגמנט בצמח, ובעצם לעצב את הצמח לכל מטרה, רצון, חג, אירוע.
אוקיי. אני מכיר כמה חקלאים שעשו את זה, מאיר שלב כתב עליהם בספרים הראשונים שלו, שתלו על כל מיני עצים אחרים. זה התחלה, אבל יש לזה איזשהו צורך?
אז יש לזה צורך, כן? צורך שהוא סוג של גימיק, נקרא לו. בעצם, קריסמס, ולנטיין דיי, יש צמחים יהודיים לכל חג, ששנים קונים אותם, ואם היית יכול לצב אותם לאירוע, למועד ה...
כלומר, למקום הנכון, למועד הנקוב, מה שנקרא. אתם, אבל מה עושים? מגבירים את הריח, מגבירים את הצבע, מכוונים את הגידול שיפרח מתי שאתם רוצים?
נכון. בעצם המנגנון הזה שפיתחנו מאפשר המון 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 דברים.
רגע, אתה פה אמרת שני דברים עכשיו. זה מנגנון שפיתחתם או הפעלת מנגנון בצמח עצמו?
מנגנון שפיתחנו, שעל ידי חומר חיצוני, אנחנו יכולים להפעיל גנים, שאנחנו נחליט איזה גנים, אם זה יוביל להצטברות של פיגמנט.
כלומר, המנגנון קיים בצמח אתם רק?
לא.
לא? עדיין לא?
זה מנגנון שאנחנו בנינו מאפס, והחדרנו אותו לצמח.
אהה.
זאת אומרת, צמח אחר, שהוא רגיל, הוא לא יוכל להגיב לאות החיצוני שלי וליצור משהו.
מה אני רואה? שקית אבקה שאתם עושים ככה?
לא, תחשוב על בעצם נוזל שיכול להינתן בהשקיה, ואז כל הצמח בעצם מתחיל לייצר את הגנים שהגדרנו לו, הוא יתחיל לבטא אותם בצמח על ידי השקיה, או מריחה על הלב ויצירת פאטרנים שדיברנו על הפיגמנט.
מה שאלתם את עצמכם בהתחלה? כלומר, ממה זה מתחיל?
אז עשינו סקירה ספרותית על כל המנגנונים של הפעלת גנים על ידי אור, חום, קור, בעצם כל התנאי סביבה או חומרים כימיקליים, אגרו-כימיקליים, שיכולים לעורר התבטאות גנטית.
למה נדמה לי שהתחלתם מצמחים טורפים?
לא.
לא? אתה יודע, זה צמחים שיש להם איזושהי תנועה פנימית ברגע שאתה מתקרב אליהם, או ברגע שהם חשים באיזשהו משהו. ואצלכם זה לא. אצלכם בעצם הצמח אומר, אני קיבלתי את המנגנון הזה, אני עכשיו הולך להיות משהו אחר. אוקיי, אז... האם אפשר לעצב את הצמח באיזושהי צורה? ראיתם את זה באיזשהו מקום?
כן, ראינו שבעצם לוקחים צבע כימי ומורחים על צמחים.
נו, בחייך, זה היה טובלים פעם קלות בצבע ושולחים אותם בצהוב או ירוק או כחול.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי, ואמרתם, יכול להיות שאפשר לעשות את זה?
לעשות את זה על ידי הצבע והתכונות הפנימיות של הצמח, ובעצם לעורר אותם.
איך עושים מחקר לעניין הזה? אני יכול לחשוב על זה ששמים הרבה פיגמנטים של צבע בתוך צלוחיות פטרי ומכניסים פנימה תרביות שורש או משהו כזה, אבל
אז
אתם...
קצת שונה, כי בעצם אנחנו כל הזמן בחנו איזה מנגנון, בעצם אנחנו מחדירים רצף גנטי לתוך הצמח, ואז בוחנים מה מעורר אותו.
דרך השורשים.
דרך השורשים ודרך האלווה עצמה.
אוקיי. גם חומר שומני כזה שהוא יכול לנוק מתוך הזה, בנמיות, אוסמוזה, מה שנקרא. דיפוזיה, סליחה. אוקיי. היה צריך להגיע לחומר הזה.
נכון. אז כמו שאמרתי, התחלתי להגיד, עשינו סריקה בעצם ספרותית על כל המנגנונים האפשריים. בחנו, בנינו רצפים של המון 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 מנגנונים, ובסוף בדקנו והגענו לחומר, לכימיקל שמשמש בחקלאות, שיכולים לתת אותו לצמח, ורק הצמחים שיכילו את האלמנט שאנחנו נגיד להם, ידעו לקלוט את הסיגנל הזה ולבטא את הגנים שאנחנו נגיד להם.
זאת אומרת, אתה נותן איזשהו חומר, או שני סוגים של חומרים, או אולי אותו חומר פעמיים, פעם אחת בהתחלה, כדי להגיד לצמח, אתה עכשיו תגדל עם החומר הזה, ופעם שנייה להפעיל אותו.
אני אעצור אותך, זה DNA, אנחנו מכניסים רצף של DNA, זה החומר הראשון. הרצף הזה יודע לקלוט את האות החיצונית. ובעצם ברגע שהאות החיצונית פוגשת את ה-DNA, את האלמנט הזה ב-DNA...
אתה רוצה שאני אשאל אותך אם האות החיצוני הזה זה צפצוף משרוקיות? מה זה?
כימיקל.
זאת אומרת, כימיקל אחר או אותו כימיקל?
אותו כימיקל.
כלומר, פעמיים נותנים לו את החומר הזה?
כן, אבל הצמח רגיל שתיתן לו את הכימיקל הזה לא יכיר אותו.
אוקיי.
רק צמח שאני הכנסתי לו את ה-DNA שמכיר את הכימיקל, ייפגש איתו ויתחיל לבטא את ה... בעצם את הרצף הגנטי השלם.
אז בוא נלך טיפה קדימה אחורה. כלומר, פעם קדימה, פעם אחורה. אתה בעצם צריך לייצר צמח שאתה הופך אותו ממה? משתילים, מייחורים, מזרעים, ממה?
אני לוקח לצורך העניין עלה של טבק או חסה.
אוקיי.
אוקיי? ובעצם עושה עליו מניפולציה, מדביק אותו בחיידק, בחיידק שיודע להחדיר את המקטע שאני הגדרתי לו מראש.
מקטע גנטי.
מקטע גנטי, DNA. ובעצם ברגע שה... תא בודד מתוך העלה קיבל את המקטע הגנטי, אני גורם לו לסלקציה ואני מייצר ממנו צמחון חדש, שכל התאים בצמח החדש הזה מכילים את המקטע הגנטי שהחדרתי לו.
אוקיי, זאת אומרת, אתה הופך אותו לשתיל.
בדיוק.
אוקיי. זה תהליך קצת יקר.
נכון.
אוקיי, אז אפשר לעשות אותו באופן תעשייתי נגיד?
כן, אבל במאורה אחד טוב שמצאת, אתה יכול לרבות אותו מזרעים לנצח.
זהו, ואז לעתיד, כמה הוא יוכל להחזיק את זה, ואני שואל את זה לא סתם, כי אתה אומר לנצח, אבל יש, גם במקרה הזה, לתופעה הזאת, יש מתישהו בטח התחלה של ירידה.
נכון, אבל אנחנו תמיד עושים סלקציה, ובעצם בוחנים את הפרטים עם הדורות שאנחנו מתקדמים עם מזרעים, אנחנו בוחנים תמיד ברמת ה-DNA וברמת הביטוי. מי מכיל ושומר על המקטע.
אז צמחי הניסוי היו חסה וטבק, או שעשיתם עם עוד...
התחלנו בטבק, ואנחנו כיום משתמשים גם בחסה לחומרים לתעשיית המזון.
אוקיי, ואתה מדבר על שינוי שאתה יכול גם לעשות, נניח, בפרחים או פירות או דברים כאלה?
בוודאי. ברגע שכל תא ותא בצמח מכיל את המקטע DNA שלי, גם אם אני אמרח על הפרח, או אני אמרח על העלים, או על השורשים, או על הגבעול...
או סתם תרסס מלמעלה.
או סתם תרסס מלמעלה, או ישקה.
אוקיי.
אז בעצם כל תא ותא שיבוא במגע עם החומר, עם הכימיקל.
אז איזה דברים אפשר לשנות? אתה יכול לשנות גודל פרי, גודל תוצרת, גודל יבול, נפח, ריח, מה?
אז אנחנו התמקדנו בחומרים לתעשיית המזון וחומרים לתעשיית הקוסמטיקה, פארמה.
אמיר, תשתגע לי.
להשתגע?
כן.
אוקיי.
מה אפשר לעשות עם זה?
מה אפשר לעשות? אפשר לקבוע מועדי פריחה, לתזמן את הפריחה של הצמחים. אפשר לקבוע שילוח של עלים.
כן.
אפשר להשתמש במנגנון הזה לעמידויות, רק כשהמזיק מגיע לשדה. אפשר לייצר עם זה חומרים ביעילות מאוד מאוד גבוהה, וזה מה שאנחנו מתמקדים בו היום. לייצור חומרים, אם אנחנו מייצרים 5 חלבונים שונים לתעשיית הפארמה, חלבוני חלב, אנחנו מייצרים פיגמנטים, מייצרים חומרי ריח וארומה.
זאת אומרת, אתה נותן לצמח את הבסיס לייצר את כל החומרים האלה, ואחר כך אתה צריך לפרק אותם מחדש.
למצות אותם ולבודד אותם בכל אחד מן המקרים. מהצמח אחרי שהפעלתי, גרמתי לזה להיווצר.
הכתב לענייני כלכלה התקשר ושאל, למה צריך אם ככה את כל התהליך הזה? למה לא לעשות את הפירוק לפני?
כי החומר הזה לא נוצר בדרך אחרת.
הבנתי, אז יש לך יותר כמות של חומר.
לגמרי, יבולים מטורפים.
בוא נדבר על הכמויות. אתה לוקח שדה חסה, או לא שדה, שתיל של חסה. מה תעשה לו? תגדל אותו כדי שהוא יצמח יותר גדול, בעונה אחרת, במה?
לא, אני לוקח צמח חסה רגיל. יצרתי זרעים שכולם מכילים את התכונות שנכנחתי להם.
אחר כך צריך לדלל אותו. זה ככה הולך, אבל מה לעשות? אני מכיר את זה כי גידלתי פעם חסה.
וואלה.
כן.
אז בכל אופן, אני גורם לצמח לגדול עד שהוא מגיע לביומסה הרצויה.
אוקיי.
כאשר הביומסה היא משמעותית, אנחנו נותנים את האות החיצונית. הצמח מתחיל לייצר, בעצם הוא סוג של מתאבד על יצור החומר הזה. ובמועד שהוא הגיע למקסימום, אנחנו קוצרים אותו, מפיקים אותו, מבודדים את החומר, ומוכרים אותו לכל
מי שרוצה. ואז הפיתוח שלכם בעצם, חוץ מהמנגנון הזה, הוא באיזושהי צורה גם היבט תעשייתי, או שההיבט התעשייתי נועד כדי לפתח את המנגנון עצמו, ושאחרים יפתחו מזה מה שהם רוצים?
לא, המנגנון כבר פותח, ואנחנו היום משתמשים בזה, לייצר מגוון רחב של חומרים לפי בקשת התעשיות.
אוקיי, כמו איזה חומרים? חלבונים, אני יכול להבין, פיגמנטים?
פיגמנטים טבעיים לתעשיית המזון.
אוקיי, פיגמנטים של צבע?
פיגמנטים של צבע.
אוקיי, זאת אומרת, אתה יכול להפוך את החסה לאדומה לצורך העניין?
ממש ככה, יש לנו חסה אדומה.
אוקיי, תירס אתה יכול לשנות לו את הצבע?
בוודאי.
אתה יודע שתירס בדרום אמריקה גם גדל בכל מיני צבעים כאלה.
נכון, יש כל מיני...
אוקיי. ומה עוד? נניח כרוב, במקום כרוב לבן וסגול שכבר נהיו משעממים,
במקום ש...
כרוב אדום.
יש כרוב אדום.
אוקיי.
זה דרך אחת להפיק היום את הפיגמנטים.
אוקיי.
אבל אני הרבה יותר יעיל, אני מצליח להגיע ליעילות פי 4, פי 5, מכרוב או מגזר שחור, לצורך העניין, בפיגמנטים, שאנחנו מדברים על פיגמנטים.
אוקיי.
עם אותו מנגנון אני משתמש לייצר חלבונים ביעילות מאוד גבוהה. עם אותו מנגנון אני משתמש לייצר חומרי ריח, למשל וניל, יש מצוקה של וניל בעולם.
כן.
אנחנו מייצרים בחסות שלנו וניל. שאפשר להפיק אותם.
כן?
כן, ביעילות מאוד גבוהה.
אם כתוב תמצית וניל, אני יכול לקחת חסה לשחות ממנה לתוך הזה.
בוודאי.
אבל התכונות?
מה זה התכונות?
התכונות של הווניל הם חוץ מריח, יש לו עוד כמה דברים.
לא, בוודאי, אבל אנחנו מדברים על המולקולה הספציפית ונילין, שהיא בעצם המולקולה העיקרית ב...
תשמע, יש גידולים שבארץ הם פחות משתלבים, כמו למשל צמחים שאפשר להפיק מהם, אני יודע, גומי או דברים כאלה. אפשר לעשות באותה צורה גם את ה... כלומר, להפוך באותה צורה צמחים שיהיו בעלי תכונות מהסוג הזה? זאת אומרת שהם יוכלו להפיק שרף או דברים כאלה?
בוודאי. אפשרי. כמובן כן. שזה דורש מחקר ופיתוח ו... ומזל.
ברור, כי צריך למצוא את זה בסקירה הספרותית.
לגמרי.
אמיר, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
מה החזון?
החזון כן. הוא בעצם לייעל את התהליכים של חומרים מאוד ספציפיים. אני אתן לך דוגמה.
אוקיי.
חלבון אחד שאנחנו עובדים עליו הוא חלבון שמשמש חברות תרופות שמפתחות תרופה, נוגדנים, כדי לבודד את הנוגדנים וכדי להגיע לחומר שאפשר להזריק לגוף האדם, אנחנו מייצרים חלבון שיודע לתפוס אותם ולבודד אותם. אז אנחנו מייצרים אותו ביעילות מאוד גבוהה. היום מייצרים אותו בדרכים מאוד בעייתיות, בציסות של חיידקים פתוגנים לבני אדם. יש, בעצם אנחנו באים לפתור בעיה, אנחנו משתמשים בצמחים כדי לפתור.
אני יכול לשאול איך עושים את זה?
איך עושים את זה?
כן. לא, אל תגיד לי אם עורכים את החומר. איך,
לא,
איך,
לא.
איך פיתחנו את החומר הזה?
אז יודעים, אנחנו נגיד, למשל בחלבון, אנחנו יודעים מה הרצף החלבון. אנחנו יודעים מה המודיפיקציות שהוא עובר בתהליך עד שהוא בשל. ובעצם חלבון בוגר פעיל.
אבל אתה יכול להסתכל פעם אחת על פיגמנטציה ופעם אחת על DNA. אתה נכון. מסתכל רק על הפיגמנטציה או שאתה עושה, או שאתה בודק את שני המרכיבים האלה ביחד?
ה-DNA יוביל בסוף לפיגמנטציה.
בדיוק.
אז אני קודם כל בודק את ה-DNA, בונה את ה-DNA,
אוקיי.
מחדיר אותו לצמח, ואחר כך בודק כמה פיגמנטציה לצורך העניין, או כמה חלבון, או כמה חומר ריח, נוצר לי בעקבות ה...
אתה לא עושה קודם הפרדה, נניח, אוקיי, יש לי חומרי ריח, נשים אותם בצד אחד, חומרי טעם, לא טעם, חומרי ייצור חלבון, נשים אותם בצד שני.
בטח שכן. כך, כן? בכל אחד זה עולם שלם. זה עולם, זה קריאה ספרותית.
ולזה אתה יכול לייצר מסה קריטית, מסה קריטית, אני אומר, משקל די גדול של, של חומרים, כדי שזה יספק את התעשייה?
כן. כן, אנחנו, כמובן אנחנו יוצרים המון המון פרטים ועושים סלקציה ועושים ביניהם החלאות בין הפרטים המוצלחים ומגיעים לריכוזים מאוד משמעותיים שמספקים את התעשייה ו...
מה הולכים לראות בשוק בתקופה הקרובה?
אנחנו, המוצר הראשון שאנחנו מאמינים שיגיע לשוק זה בעצם החלבונים לתעשיית הפארמה-לייק נקרא לזה, שהם לא דורשים רגולציה מאוד מאוד ארוכה כמו תרופות.
כלומר, אתם יוצרים לעצמכם היכרות קודם כל?
בדיוק.
אוקיי, מה זה יעשה?
זה ישבור את המחירים של בידוד חלבונים לצורך העניין.
זה ישפיע גם על, נדמה לי שזה גם ישפיע על בדיקות קורונה או משהו מהסוג הזה.
אתה ממש ממש צודק, ממש.
אני, תשמע, ונראה לי שאתם עוד הולכים הרבה יותר רחוק. אמיר טירולר מחברת פיגמנטיום, תשמע, עוד היינו יכולים לשבת פה ולדבר הרבה, כי צבעים יש הרבה, גוונים יש הרבה, יצרנים יש רק אחד. תודה רבה לך.
תודה לך. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. דוקטור איתי חרלאפ מהמכללה האקדמית ספיר, שלום לך.
שלום, שלום.
איך להציג אותך?
חוקר טלוויזיה, ומרצה לטלוויזיה.
תשמע, הטלוויזיה זה דבר נורא דק.
כן, הולך ונהיה יותר ויותר דק.
ויותר ויותר קטן.
תלוי, האמת היא שזה מצחיק, כי פעם קראו לטלוויזיה המסך הקטן.
כן.
אבל היום שתשאל חבר'ה צעירים, אז המסך הגדול זה הטלוויזיה והמסך הקטן זה הטלפון. אז כן, הם, כאילו, הם רואים הרבה מהטלוויזיה במסך הקטן, מדי פעם הולכים למסך הגדול שזה הטלוויזיה.
אני מניח שאתה לא חוקר את פנים הזכוכית, אלא יותר את נבחי התעשייה.
את מה שאנחנו רואים בה, כן.
אוקיי.
פחות נבחי התעשייה, יותר אנחנו קוראים לזה אצלנו הטקסט, שזה הטקסט הוא לא רק כוונה למה שאנחנו קוראים, אלא שגם תוכנית טלוויזיה בעצם טקסט, שאנשים, יש נשים וגברים שכותבים אותו, ויש אנשים שצופים בו, ולא תמיד למה שהתכוון המשורר או המשוררת, זה מה שהקהל מבין. ואני כחוקר טלוויזיה הרבה פעמים מנסה להבין מה הטקסט הזה מציע לנו. אני לא אומר לזה התכוון המשורר או לזה התכוון היוצר או היוצרת, אני גם לא אומר את זה מבין הקהל. אני אומר, תראו, יש פה משהו שהוא תרבותי מאוד, מאוד מקושר לתרבות שלנו, בוא נראה מה הוא אומר.
פה יש שאלה, כמה תלמידים יש לך, ואני אגיד לך גם למה, כי אז כי אז ישאל השואל, רגע, אם יש לו כל כך מעט תלמידים, או אפילו הרבה, בוא נגיד, ברמה של כמה מאות, כל השאר הם לא תלמידים שלך, ואנחנו מדברים על כמעט 8.5 מיליון בני אדם, לפחות בישראל. זאת אומרת, הם פחות יכולים לרדת למה שאתה אומר להם. אז למי אתה מנתח את זה?
תראה, מי שאני פוגש ביום הם זה סטודנטים, וסטודנטיות שלרוב באים לעשות. באים לעשות טלוויזיה, באים לעשות קולנוע, והאמונה היא שככל שהעולם שלהם יהיה יותר עשיר, לא רק בלהבין איך למקם מצלמה או איך לביים שחקן, אלא גם מבט יותר ככה רחב על העולם, ככה גם היצירה שלהם תוכל להיות טיפה יותר רחבה, או לפחות לא תשכפל דברים שנעשו קודם. למרות שעוד פעם, אתה מכיר סטודנטים שהולכים ללמוד ספרות וקולנוע, והיסטוריה ותנ"ך, והם לומדים פשוט לנתח את, או לקרוא את היצירות האלה. זה דרך, תשמע, לא קונים את זה במקולת.
זה אבל... נכון, זה נכון, ואני לא, אני האחרון שיחשוב, או שיחשוב, שזה עוד איזשהו שורה בקורות החיים שלהם. המחקר שלך, או המחקרים שלך מתעסקים למעשה בדרך שבה מאבדים תכנים, והופכים אותם למוצרים טלוויזיונים. בוא נגיד, אנחנו נדבר על איזה מחקר?
בוא נדבר על היהודים באים היום.
יאללה. ותשמע, זו תוכנית סטירית, פחות או יותר, נכון?
לגמרי.
שהיא בנויה על פי המימד של הטלוויזיה. זאת אומרת, אם תראה אותה על הבמה, תיכשל, תראה אותה בקולנוע, תיכשל. בטלוויזיה היא מאוד מאוד עובדת. כי...
כי דרך אגב, היא לא רק עובדת בטלוויזיה. היום שאומרים טלוויזיה זה כבר לא כמו פעם. היא עובדת מאוד חזק ביוטיוב.
כן, ודווקא בסדר. ביוטיוב... במסך הקטנטן, מה שנקרא.
עוד פעם, כל אחד, אני רואה את היוטיוב שלי במסך הגדול בטלוויזיה. אבל דווקא בתקופה של היום, שאנחנו, אנשים רואים מתי שהם רוצים דברים, ופחות תלויים בלוח השידורים, דווקא לתוכנית מערכונים יש פתאום הרבה כוח. כי אין לי עכשיו זמן חצי שעה, אני צריך להמתין לאוטובוס 5 דקות, אז בואו נראה עוד מערכון של יהודים
באים. אבל הם עדיין מדברים בשפה טלוויזיונית.
הם מדברים בשפה טלוויזיונית, הם מייצרים טקסט, מה שקרה טקסט טלוויזיוני.
אוקיי.
זה לא היה עובד על במה, כי מה שמאוד חזק ביהודים באים זה בין היתר מערכונים שחוזרים על עצמם באופנים שונים, או דמויות שחוזרות. ואני אגיד משהו מאוד מעניין, מאוד קשה לעשות סטירה נושכת בטלוויזיה.
בטח ובטח סטירה שכל מה שמסביבה הוא פרה קדושה.
בדיוק.
אתה נכנס לתוך הקרביים שלה, אז בדיוק, בדיוק נמשיך מכאן, מה שאלת המחקר? או מה הנחות המחקר?
אני אתחיל מזה שהסיבה שהתחלתי בכלל לחקור את היהודים באים, זה שחשבתי שהם עושים משהו מרתק. ראיתי את זה ואמרתי, סטירה כזאת, עוד לא הייתה בישראל. אותי גם נורא מעניין הרעש הציבורי סביב זה. נגיד, היה המון רעש, היו הפגנות, לא יודע אם אתה יודע, היו הפגנות נגד יהודים באים, שליחת מכתבים. דובר על זה שהם ירדו מתוכנית הלימודים. אף פעם לא היו בתוכנית הלימודים, אבל שני מערכונים היו באתר של לימודי התנ"ך בתיכון, ושר החינוך דאז גלנט החליט להסיר את המערכונים מהאתר, כי זה פוגע ברגשות. ומהבחינה הזאת נורא עניין אותי המתח הזה לדוגמה. כי זה נוגע נגיד בלימודי התנ"ך בישראל. למה אנחנו לומדים תנ"ך בישראל? איך לומדים תנ"ך בישראל? האם מטרת לימודי התנ"ך זה להוכיח שהעם היהודי תמיד היה שייך לפה ובואו נראה את זה עכשיו? ואם לימודי התנ"ך בישראל זה להראות את הצדק היהודי? זאת אומרת, האם אני צריך רק לקבל את התנ"ך? אני צריך לבקר אותך? וזה דברים שהיהודים הבאים לא המציאו. מורים מתנ"ך לאורך השנים שאלו שאלות על התנ"ך.
אתה לא, נראה לי שאתה לא באת מנקודת מבט של, רגע, מה הם אומרים? וזה לא, לא את זה הצבת כנקודת מוצא לתחילת המחקר. הייתה איזושהי הנחה או משהו ש... כלומר, אתה שמת לעצמך מטרה ואז אמרת, בוא נראה איך מגיעים אליה?
אני בדרך כלל עובד אחרת.
אוקיי.
בדרך כלל אני עובד בצורה כזאת שמשהו מעורר בעניין. תוכנית טלוויזיה מעוררת בעניין, בין אם זה היה שכתבתי על סדרה בטיפול לפני איזה 15 שנה, או זגורי אימפריה, שיש איזו תופעה תרבותית שמעוררת בעניין, ואני רוצה לבדוק מה יש שם, מה יש שם שמעורר אצל אנשים את התגובות האלה, ומה שם שמעורר אצלי את ההנאה, חלק מהעניין.
תראה, אז אני יכול לחשוב על שדה מחקר במקרה הזה, איך אומרים, כי אסופת הפרקים של היהודים באים, לפני שאנחנו צוללים בתוך המחקר, תראה, סאטירה בדרך כלל מתכתבת עם איזושהי מציאות.
נכון.
במקרה הזה, היא עושה משהו אחר. היא לוקחת את המציאות מלפני המון אלפי שנים, ומשליחה אותה על המציאות העכשווית. זאת אומרת, היא יכולה פה במקרה הזה להגיד, אוקיי, אני משהו אחר, אני לא מתכתבת עם המציאות, אני... להגיד את המילה הזאת, אני די מתבייש, או בוא נגיד, אני לא חושב שיש לי סמכות לזה, אני כותבת מציאות.
בוא נתחיל מתוכן, מנקודת הנחה של כל כתיבת היסטוריה, כתיבת מציאות. היום אין כמעט היסטוריון, כמובן שזה ויכוח קצת בין המודרניסטים לפוסט-מודרניסטים, האם היסטוריה מתארת מציאות, או האם היסטוריה בונה מציאות.
אנחנו מדברים על ספרי ההיסטוריה.
אין משהו אחר חוץ מספרי ההיסטוריה, אין היסטוריה שקיימת...
ואתה רואה אותה כמו בהלוך חזור, אוקיי.
זאת אומרת, היסטוריה זה רק, פעם דיברנו היסטוריה, אבל גם אז כמובן שדיברו אז. ואז ברגע ששואלים רגע מי סיפר את הסיפור, ואולי אפשר לספר אותו אחרת, אז עולות הרבה שאלות. ומבחינת זאת היהודים באים, נכון, הם פונים דרך, אבל לא רק אלפי שנה אחורה, יש גם מערכונים על קום המדינה, ויש גם מערכונים על פרס ורבין, הם לא פונים רק לתקופת התנ"ך. אבל אין שום מטרה לעשות סאטירה על התנ"ך. התנ"ך היה לפני אלפי שנה, אין שום משמעות לעשות סאטירה עכשיו על שאול המלך או על דוד, כי זה שום דבר למציאות. סאטירה חייבת לגעת בהווה. אז שסאטירה פונה לדוד המלך ושאול המלך או לשלמה, היא צריכה להגיד משהו על ההווה, כי אחרת היא לא סאטירה. היא בדיחה על העבר, ומה שהיהודים באים עושה זה באמת נוגעת בנושאים מהעבר ומקשרת אותם להווה. עכשיו, לא רק להווה האקטואלי, נגיד, לא, ארץ נהדרת לדוגמה, אם תראה אותה עוד 20 שנה, חלק מהדברים כבר יהיו לא רלוונטיים.
נכון.
מי זה השר הזה, או מה זה הבדיחה הזאת? יהודים באים בעיניים ממש נוגעת במהות של מה זה להיות ישראלי יהודי.
עכשיו, איך עושים מחקר כזה? כי יש הרבה מאוד חומר,
נכון.
וזה בעיקר סריקה, אני מניח, של חומרים משם, כלומר, של פרקים. זה מחקר השוואתי כזה, או שאתה מסתכלת על זה בצורה אחרת?
בתחום שלנו זה נקרא קריאה טקסטואלית וקריאה שיחנית, ואני אתרגם עכשיו.
Okay.
זה בעצם, אני מסתכל על התוכנית טלוויזיה, ואז אני אתן לך דוגמה קטנה. נגיד, אחד העיסוקים המאוד מרכזיים של יהודים באים לעומת סאטירות קודמות, זה העיסוק במזרחיות. Okay. לא הייתה סאטירה ישראלית בטלוויזיה עד היום, שעסקה, נקרא לזה, הטראומה של ההגירה מארצות ערביות, כמו שהיהודים באים עסקו, צחקו על מזרחים, העליבו אותם, השתמשו בסטריאוטיפים, באים היהודים באים ועושים לך מערכון שנקרא מגבעת ההסללה, ובמקום המגבעת של ארי פוטר, יש מגבעת ששולחת מזרחים לבתי ספר מקצועיים, ואשכנזים לבתי ספר הומניים.
Okay.
יש לך את בן גוריון, שמנסה לספור ילדים תימנים, ולאט לאט הם נעלמים לו, ויש לך כמובן מעברות, ו... העיסוק הוא לא בוא נראה מזרחים ונשתמש בסטריאוטיפים, אלא בוא נבחן איך המדינה באופן ממוסד יצרה פה אפליה. לא היה דבר כזה בסאטירה הישראלית עד היום. עכשיו, איך אני חוקר? אני פתאום אומר, רגע, יש פה תופעה, זה חוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו, ואז כחוקר גם חייב, רגע, בוא נראה מה כתבו על סאטירה עד אז, בוא נראה מה כתבו על מזרחיות וטלוויזיה עד אז. מהבחינה הזאת אני תמיד נע בין הטקסט שאני, הטקסט שאני מכוון תוכנית הטלוויזיה שאני חוקר, לבין מה שאמרו לפניי. אני לא יכול להמציא את הגלגל מחדש.
כשאתה מאבא את בוא נגיד את נתוני המחקר, כי ככה נקרא לזה, יש שם עבר, מה עם העתיד? אתה ממציא אותו או שאתה רואה אותו כבר?
אני לא דן בעתיד. אחת השאלות ששואלים אותי הרבה פעמים זה, תגיד מה יהיה? מה, הטלוויזיה תמות?
לא, אני לא שואל אותך בהיבט הזה.
אלא?
כי כשאתה, בוא נסתכל עוד פעם רגע על היהודים באים.
אוקיי.
היהודים באים זה סוג של התכתבות דו-כיוונית כל פעם ממקום אחר. אתה אומר בעצמך, פעם זה מקום המדינה, פעם זה מהתנך, כלומר, והמרווחים זה, אבל זה תמיד בהשלכה, זה כאילו מה קורה היום, בוא נשאל את מי שחי כבר מציאות שכזאת. אוקיי? בהכרח, זה אמור גם לייצר מעגל, זאת אומרת, להשליך קדימה.
ההשלכה שלי קדימה, וזה קצת קשור לסטודנטים שלי. זאת אומרת, אני מאמין שככל שיהיה יותר מחקר על דברים שנעשו, ובמחקר שלי, תשמע, אני לא מבקר טלוויזיה. אני לא אומר, נגיד, זה טוב או לא טוב, אבל אני כן יכול לדוגמה להצביע על איך עד היהודים באים, הסאטירה עשתה ככה וככה למזרחים, ותראו את ההבדל, ואני כן מאמין שיוצרים שקוראים וקצת נחשפים, אז אולי הם לא ישכפלו בין אם זה את השוביניזם של הסאטירות הקודמות, או את הגזענות, זאת אומרת, אני כן מאמין, ודרך אגב, אחד השינויים הכי גדולים במציאות, זה הטלוויזיה, זאת אומרת, אם תשים לב לייצוגים של להט"בים, נשים, שחורים בטלוויזיה, בין האמריקאית, בין הישראלית, השינוי שזה עבר, הוא הרבה הרבה יותר גדול מהשינוי שהמציאות עברה, בין היתר כי היוצרים והיוצרות, הרבה מהם באים ולומדים את מה שנעשה קודם, ואת הטעויות שנעשו קודם.
אוקיי, אבל הם לומדים את זה מבחינה, בוא נגיד, מבחינה מקצועית של, של, של עבודה טלוויזיונית. אתה מסתכל על זה גם, נדמה לי, בצורה אחרת. זאת אומרת, אם, אתה, אם אני אשאל אותך עכשיו, תגיד, איתי, איך התייחסו ביהודים באים לתוצאות הבחירות העתידיות? זאת אומרת, אלה שיהיו בעוד חודשיים, נדמה לי שאתה תוכל לתת כמה קווים שכנראה בוודאות יהיו שם.
אני די בוודאות בטוח שהבחירות הבאות לא יופיעו ביהודים באים. עוד פעם, כי זו סאטירה לעומת ארץ נהדרת, זו סאטירה שלא עוסקת כמעט באקטואליה החשבית, אין להם כמעט מערכונים על פוליטיקאים חיים.
הבנתי.
הם לא, הסאטירה שלהם היא עוסקת בעיניי, בדברים הרבה יותר מהותיים. אני אתן לך דוגמה. יש להם מערכון שחוזר על עצמו, במרד החשמונאים ובר כוכבה וגם חנה סנש, איך היהודים הולכים לנצח את האויב הגדול. וכל פעם מחדש יש איזה נודניק שאומר, אבל איך לנצח אותה? אנחנו קטנים והם גדולים. ויש את הקבוע שאומר, מה פתאום? אנחנו מאמינים ואנחנו נצליח. וזה שאנחנו קטנים זה החוזק שלנו. ובכל הפעמים אנחנו מפסידים, זאת אומרת, יהודים באים, ראים וחוזרים את, את הסיפור הזה של האמונה בכוח שלנו במקומות שהוא לא קיים. Mm-hmm. וזו תפיסה של ישראלית יהודית, היא לא קשורה לפוליטיקאי.
כלומר, במקום סאטירה, זה הופך להיות איזשהו אירוע טלוויזיוני מצחיק.
אני ממש לא מסכים, אני חושב שבמקום אירוע טלוויזיוני מצחיק, זה הופך להיות סאטירה. זה אומר שהרבה מהסאטירה הישראלית בעיקר מצחיקה ולא מכאיבה.
תראה, אני אקח אותך מכאן, ואני בכל זאת אקח אותך לאיזשהו אירוע אפשרי,
אוקיי.
שהם יצטרכו להתייחס אליו. למשל, אנחנו לפני כמה שבועות עברנו את השחר העולה, בוודאי יהיה לנו עוד איזה מבצע אחד או שניים. על בסיס מה שאמרת עכשיו, יכול להיות שהם יתייחסו באותה צורה למבצע הבא?
עוד פעם, המבצע הבא אולי לא יתייחסו, אבל אולי הם יעשו מערכון על זה, שאנחנו שוב ושוב ושוב מפגיזים, ושוב ושוב לא קורה שום דבר. זאת אומרת, הם כן יחזרו על דברים שחוזרים על עצמם.
אוקיי.
הם לא יגעו באירוע שקרה השנה.
תודה, אחת השאלות שהפניתי לאחד השרים שהגיע לביקור אחרי המבצע הזה, תגיד, לא נמאס לכם? אז הוא אמר לו. אז הנה לך עוד איזה, אתה יודע, יכול להיות התכתבות עם זה. מה מרגיז בסדרה הזאת? למה הפוליטיקאים מתייחסים אליה כאל איזה משהו שכן יכול להשפיע על הוויה פוליטית?
אני חושב שהדבר שהכי הרגיז את האנשים זה היחס לתנך, שבעיניי עוד פעם כאדם חילוני זה יחס מכבד. הכותבים שם מכירים את התנך על בוריו. Mm-hmm. אוקיי? אם הם לא מכירים את התנך, הם לא יכולים לכתוב כאלה מערכונים, אבל בישראל יש אמונה שמי שיש לו את הידע על התנך זה הציבור הדתי. Mm-hmm. דרך אגב, להגיד שדתיים לא אוהבים את הסדרה, זה טעות. דתיים, אני מאמין שלא חרדים, אבל דתיים מאוד.
אני אמרתי משהו אחר.
לא, אני יודע.
למה כועסים עליה?
למה כועסים עליה? כי היא נוגעת בתנך, באופנים שלא מתפסים מקובלים בישראל. זאת אומרת, אתה לא יכול להציג את, למרות שעוד פעם, אסתר במגילת... אסתר נשלחה בעצם לבנות, ומה שהם עושים שם במערכון בעצם אומרים שהיא זונה, אז זה משהו שאסור להגיד.
אתה יודע שהייתה לי אוריינתי חוקרת שאמרה שמולייר לקח את הדמות של אסתר והכניס אותה לטרטיף.
אוקיי.
שזה גם כן אחד, תראה איתי, אנחנו על הקצה.
אוקיי.
איזה 2-3 מסקנות שאתה מפיק ממחקר שכזה?
אז נתחיל, אז באמת העיסוק במזרחים הוא בעיניי תופעה מרתקת ביהודים באים, זאת אומרת שהם באמת פעם ראשונה סאטירה שעוסקת במהות ולא ב... היא לא מנסה לדבר על קור היתוך, ושמע, גם ניקוי ראש נגיד עסקה במזרחים, אבל...
זהו, אני באתי להגיד לך שכבר עסקו בזה.
לא, לא בצורה כזאת. אני אומר, עשיתי, אפרופו שאלת השוואתי, לקחתי דגמים, תכונות מאוד מרכזיות לאורך השנים, ניקוי ראש, החמישייה הקאמרית, סיבה למסיבה, אף אחד מהם לא עסק בתמת האלו של אפליה ממוסדת של ניצול מזרחים, להבאת מזרחים לישראל לכוח עבודה זול ולבשר תותחים. זאת אומרת, הדברים האלה עולים ביהודים באים באופנים שלא עלו קודם.
אוקיי.
זה אחד. שתיים, מאוד מעניין אותי השימוש, וזה אני ממש במחקר, הוויכוח סביב התנ"ך ביהודים באים. למי התנ"ך שייך?
אוקיי.
שזה אחד הדבר, אחד השאלות בעיניי הכי חשובות פה, בעיקר לי כאדם חילוני. ואני גם, שאלה שאני לא נדבר עליה פה, זה נוסטלגיה. איך אני לוקח נוסטלגיה שבדרך כלל היא רומנטית וגעגועים לעבר ומשתמש בה באופן ביקורתי, כמו שיהודים באים, ורק ככה אני אזרוק המלצות, מי שלא ראה את המערכונים על הבית של פיסטוק ועל פרפר נחמד, מאוד ממוצירות, זה כאילו נוסטלגיה, אבל דוקר ומאוד מאוד כואב.
איתי חרלאפ, תשמע, אנחנו עוד יכולים לשבת פה ולדבר עוד הרבה זמן, רק שאתה רואה בעצמך את הקאונטר, הוא כבר סגר אותנו. תודה רבה לך.
תודה, תודה.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, גם לבוא להשתתף כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? צמחים כדגמים להפקת חומרים מחסנים.
כולנו, יש לנו מערכת הגנה חיסונית, כל הצמחים מגינים על עצמם, איך הם מגינים על עצמם? הם מפיקים חלבונים שנלחמים בחיידקים שמנסים לתקוף אותם. חיידקים הם מפיקים חלבונים שתוקפים חיידקים אחרים, פטריות מפיקות חלבונים שתוקפות פטריות אחרות. מה שאנחנו עושים זה מקבלים השראה מהטבע, בואו נשתמש במנגנונים האלה שהם מאוד מאוד יעילים, ונשתמש בהם לצורך השימור מזון שלנו.
סוכר אאוט, מתוק אין, והמיץ נשאר טעים.
תחשוב שיש נחל ויש חלוקי נחל, וחלוקי הנחל יודעות לקחת חלק מהסוכרוז, ואז הנחל זורם, וחלוקי הנחל מתמלות סוכרוז, ואחר כך מוצאים את לבני הנחל.
והסודות של טכנולוגיות הייצור.
אנחנו מסתכלים, דרך אגב, לא רק על מוצרים, אנחנו מסתכלים על טכנולוגיות שיעזרו לנו לעשות את זה בדרך שפחות פוגעת בסביבה, יותר מקיימת. זה אומר שמשתמשים בפחות משאבי מים וקרקע, או שהתהליכים יותר יעילים.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.